שהמציא אותו בשם האנתרופולוגיה של המערה לתפיסה של האדם שלו, שראינו שהתפיסה של האדם יש לה, אפשר לומר שהיא נגזרת מהתפיסה שלו לגבי התפקיד הקטרל של המצוות. ישנה התאמה בין האופן שלו המערל תופס את האדם לבין האופן שבו הוא מסביר את התכלית, את הערך של תורה ומצוות. האנתרופולוגיה היא למעשה נגזרת של תפיסת התורה והמצוות שיש לו למערל. זאת הייתה נקודה אחת שדיברנו עליה. הנקודה השנייה שדיברנו עליה הייתה, אמרנו שהשיטה של המערל היא שילוב של שתי שיטות של הרמב״ם, או אם תרצו שיטה אריסטוטלית, עם שיטה אפלטונית, אנחנו מוצאים אותה אצל הראשונים כמו רבנו באחיה. החלק הרמב״מיסטי של השיטה הוא קשור לנושא שעסקנו בו בפעם שעברה, בכוח ובפועל. וניסיתי לתאר את הדברים קצת בשיטה של הרמב״ם. לא אחזור כרגע על כל הדברים. בכל מקום, נקודת המוצא או השיטה של הרמב״ם, מה שהוא בא לתאר זה למעשה את השכל או את ההבנה או את התודעה. כלומר, כל השיטה היא בנויה על, אפשר לנסח את זה ככה, על הניתוח של המבנה של, של השכל. אמרתי כבר כמה פעמים, המושג שכל של הרמב״ם שונה ממה שאנחנו קוראים שכל היום. הייתי מתרגם את זה יותר כתודעה או דעת, זה בעצם מה המקורי. הכוח הזה שהוא קשור לאותם פרקים של אחדות שכל משכיל ומושכל, של שכל בכוח ובפועל וכן הלאה, מלמד שהדעת האנושית היא תמיד דעת בכוח, זה שכל בכוח. הסיבה היא משום שהשכל תמיד יש בו, כפי שאנחנו ראינו, איזה צד נושאי, הוא אף פעם לא קיים כאחדות מלאה, הוא תמיד מבין משהו. ולהבין משהו זה אומר שיש איזה צד, אין כיסאות, יש כאן כיסאות. הבנה היא לעולם הבנה פנימית. כשאני מבין, אז הדבר מאיר לי, כי אני נמצא איתו בפשוט. אבל האדם, כל פעם שהוא מבין משהו, אז הוא מבין משהו שמחוץ לו. המשהו הזה יכול להיות גם משהו שבתוך התודעה עצמה, לחשוב על מושג. אבל בכל אופן יש תמיד איזושהי זרות או אחרות באותו דבר שהוא מבין אותו, וזה למעשה גורם לכך שהשכל הוא אף פעם לא שכל בפועל. כלומר, אין הבנה מלאה, או במונחים של הפילוסופים היוונים, אף פעם אין מצב של ראייה שלמה של האידאה, של האור, של החוכמה. תמיד האדם הוא מבין את הדברים בכוח. גם על זה דיברנו בפעם הקודמת. המצב המלא השלם הוא המצב של השכל בפועל. הריאליות הממשית של המציאות היא דווקא לא הריאליות החומרית, אלא היא אותה ראייה שאדם, כמו שנאמר לגבינו, אדם שמתנסה באיזו הבנה חזקה של משהו, בראייה, במודעות חריפה, המודעות הזאת היא מצד אחד דבר שהוא, הייתי אומר, יש בו איזה צד טוטלי, הוא תופס את האדם והייתי אומר לא משאיר בו, מותיר אותו ללא שיעור, ומצד שני יש בו באמת עוצמה של מציאות, כן? הריאליות, אם אפשר לנסח את זה אולי, המציאות של האור, של החוכמה, היא הרבה יותר מציאותית, היא פקטואלית הרבה יותר, כן? הפקט האמיתי נמצא בשכל בפועל ולא בשכל בפועל. זהו הרקע, הבסיס של הדברים של המערל. וכאן המעניין, וזו הסיבה למשום שהמערל, כפי שאמרתי, משלב שתי שיטות, משתמש גם במונח, אפילו בפרק שלפנינו, במונח של הימצאות בפועל, בשני מובנים. המובן האחד הוא באמת המובן של הרמב"ן, והמובן השני הוא מובן נוסף של המערב. הדבר הזה מתקשר לנקודה השנייה, שאותה כבר המערב לקח מהתפיסות הפלטוניות, כפי שאמרתי. התפיסה היא, בניגוד לרמב"ם, שאצל הרמב"ם האדם הוא שכל בכוח, שתפקידו לצאת אל הפועל, שלמותו היא דבר שהוא צריך לייצר אותו. האדם לא נולד מלכתחילה כשלמות, אלא האדם נולד באותו מצב של היותו שכל בכוח, כזה תודעה לא שלמה, ועליו להוציא את עצמו מן הכוח לפועל, וכך הוא קונה לו את מציאותו, את נצחיותו וכן הלאה. שהמצב הזה, המציאות של שכל בפועל, היא דבר שלא נמצא, היא דבר שצריך ליצור אותו, היא דבר שלא קיים. אין לאדם את אותה מציאות נצחית, עצמית וכן הלאה, אלא יש לו את האפשרות, הייתי אומר אפילו את החירות, ליצור את מציאותו. הרי שבתפיסה של המהר"ל, השלמות של האדם היא שלמות שנתונה לו מלכתחילה. הנפש היא עצם אלוקי, ומלכתחילה היא עצם אלוקי, היא אינסופית, אלא שאותו עצם אלוקי הורכב לתוך הגוף. מבחינה זאת האדם הוא צירוף, סינתזה של המציאות האלוקית. הנפש בעצמותה היא אלוקית, היא איננה שכל בכלל לפי המערב. זאת נקודה נוספת שאולי נעמוד עליה באחד השיעורים הבאים. היא עצם אלוקי שהורכב לתוך הגוף. ההרכבה הזאת לתוך הגוף, כשאנחנו מדברים לתוך הגוף, אין הכוונה היא רק לתוך הגוף הפיזי, כאילו שמו בתוך הגוף, בתוך הבובה איזושהי נשמה, אלא ההרכבה או הסינתזה היא הרבה יותר אמיצה. הכוונה היא שאותו עצם אלוקי אינסופי, הוא נמצא בתוך סופיות שהיא גם הגוף הפיזי, אבל גם מה ששייך לגוף הפיזי, היצרים של האדם, התאוות שלו, וגם החלקים היותר רוחניים, הרגשות שלו, אפילו המחשבות שלו, כל מה שאדם חושב הוא תמיד משהו סופי, מחשבה מסוימת, דבר מסוים, מה שאני מרגיש זה כחות מסוימת. כלומר, מצד אחד יש לו לאדם איזשהו גרעין אינסופי, שלמעשה הגרעין האינסופי הזה לכשעצמו, במציאות של האדם בעולם הזה, הוא לא יכול להיות מושג. האדם לא יכול לתפוס באופן משיר את אינסופיותו. האינסופיות הזאת היא מתלבשת, היא משתמש במונח שהמהר"ל לא משתמש בו, אבל הוא נמצא בקבלה ובחסידות, היא מתלבשת בתוך הגוף הסופי, בתוך המחשבה. כשאני חושב על משהו, אז מצד אחד יש את אותה מחשבה, את אותו דבר שאני חושב עליו, אבל המחשבה הזאת, ובתוך המחשבה הזאת, יש את אותו אני אינסופי. האני האינסופי הזה הוא בא לכלל ביטוי במחשבה, אבל הוא דבר ששונה מהמחשבה. הוא איננו המחשבה עצמה, כמו שהרמב"ם הסבור לשיטתו, אלא יש כאן מציאות אינסופית, שזה אותו גרעין של חיים, של חירות, של הקיום, שבא לכלל ביטוי במחשבה, אבל אי אפשר להתקיים באופן ארטילאי, כן? האדם צריך תמיד להיות בתוך משהו, אם זה מחשבה, דיבור, מעשה, בכדי להיות קיים מבחינת העולם הזה. המושג בפועל כאן, או לצאת אל הפועל, אצל המהר"ל, לצאת מן הכוח אל הפועל, הוא שונה לחלוטין. לצאת מן הכוח אל הפועל, פירושו, הייתי בלשון שלנו, זה לבוא לכלל ביטוי, לבוא לכלל מימוש. המימוש כאן במובן מסוים, וזה לכן הדבר הזה צריך נראה אותו בהמשך. האדם כיצור, שמצד אחד הוא יש לו עצם, הוא עצם אלוקי, הוא יצור אינסופי, אבל מצד שני זאת היא מציאותו בעולם הזה. הוא לא יכול להיות קיים באופן ארטילאי. המציאות של האדם בעולם הזה, שהוא חייב לבוא לכלל ביטוי בעשייה שלו, במחשבה שלו, בדיבור שלו וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה מחייב את האדם לפעילות, מחייב את האדם לעשייה. רק באופי, באופן הזה של העשייה, רק בצורה הזאת הוא למעשה קיים מבחינת המציאות שלו בעולם הזה. וזאת היא מציאותו. כלומר, האדם הוא, הייתי אומר, הוא יצור פסיכופיזי. יש לו את החלק של הנפש, האינסופית, אבל הנפש האינסופית אין לה בעצם, מבחינת העולם הזה היא לא קיימת. להיות קיים, פירושו להיות קיים גם במישור של העשייה, גם במישור הסופי. וזאת היא הנקודה הראשונה שמתבלטת אצל המהר"ל, החשיבות של המצוות המעשיות. בעוד שלפי הפילוסופים, והמהר"ל אומר את הדברים מפורש, המצוות המעשיות כשעצמם אין להן חשיבות. משום שאם אני סובר שהשלמות של האדם היא רק בתודעה, אז הדבר היחידי שהמעשה אולי יכול לסייע לשלמות של האדם שהיא התודעה, יכול להוות איזשהו אמצעי, אבל הוא איננו חלק מאותה שלמות עצמה. אולי אני אקרא כאן איזשהו משפט שבה המהר"ל מבטא את הרעיון הזה. ציינתי לעצמי את זה. הנה, בתחילת פרפט, הציון אפילו נמצא לפני שאלות, לא נמצא לך. הוא מדבר על הפילוסופים, הוא אומר, אחר שנתבהר את הדברים האלו, נתבהר עוד השאלה הראשונה, איך יקנה האדם ההצלחה על ידי מעשה התורה? אשר הלכו בדרך חכמי המחקר והם הפילוסופים אשר זכרנו למעלה, יתנו שם לתפארת אל השכל, והידי המושכלות יקנה האדם במציאות, ויעשו המעשים הישרים והטובים כמו תכונה מסולם אשר יגיע בהן אל המושכלות. זאת אומרת, אין ערך למעשה מצד עצמו, המעשה איננו חלק מהשלמות של האדם, השלמות של האדם היא למעשה קניית המושכלות. היא למעשה השלמות הרוחנית, השלמות של השכל. המעשה מבחינה זאת הוא רק אמצעי פונקציונלי כדי להגיע לאותה שלמות, כיוון שהשלמות השכלית היא תלויה בעוד נתונים נוספים. האדם הוא חי בגוף וזה קשור גם לנושא של המידות. לכן כמו שהמידות עצמן הן אמצעי, אם אדם עצבני, צרוע, תאוותן וכן הלאה, אז הוא לא יכול להגיע לאותה שלווה וריכוז שהם אמצעים לרכישת המושכלות, ככה גם המעשים הם חלק מהאמצעים הללו. אבל אין חשיבות למעשה מצד עצמו, כל החשיבות של המעשה היא רק אמצעי, כמו שאומר הפילוסוף בתחילת הכוזרי לך, הבדל לך הדת שכן, או בחר לך דת שתמחה. לא משנה מבחינה זאת אם אתה מוסלמי או נוצרי או יהודי או משהו כזה, משום שהשלמות איננה נמצאת בעשייה, איננה נמצאת בפעולה. וזה נובע מתוך התפיסה שאומרת שהאדם הוא שכל, הוא תודעה, ולכן העבודה היא למעשה עבודה על התודעה. המעשים מצד עצמם אין להם חשיבות. אגב, זה מזכיר לנו גם שיטות מזרחיות היום, כן? שהן בעצם מדברות על הפיתוח של התודעה, בעיקר באמצעות כל מיני עבודה של ריכוז וכן הלאה, והן מזהות את המציאות של האדם, מה זה להיות? להיות זה להיות מודע. זאת היא התפיסה שעומדת על הדברים הללו. מבחינה זאת, אז באמת המעשה אין לו חשיבות מצד עצמו, ולכן התפיסות הללו, הדתות הללו, אני לא יודעת אם הן דתות, הן באמת נוטות לכלל, הייתי אומר, הן לא, הן נוטות לכלל פשוט מעולם. הן אינן רואות לעצמן איזה אידיאל או מטרה לפעול בעולם, לעשות בעולם, אפילו ישנה סתירה בין העשייה לבין אותה פעילות מתבוננת, טהורה וכן הלאה וכן הלאה. זאת התפיסה של אותם פילוסופים, והמהר"ל אומר, ומזה הסולם נפלו אותם פילוסופים, ואנחנו תלמידי משה רבנו עליו השלום קמנו ונתעודד וכו' וכו'. כלומר, הדברים ברורים, ברגע שאני תופס את האדם כשכל, כתודעה, אז ברור שהמעשה אין לו ערך מצד עצמו. אבל המהר"ל, וזאת היא הנקודה הראשונה שצריך להבליט אותה, המהר"ל תופס את האדם לא כתודעה, אלא לפחות האדם בעולם הזה הוא יצור של, כפי שאמרתי, נפש אלוקית עם גוף פיזי. וזאת היא מציאותו. זה מהדבר הזה הוא לא יכול לחרוג. זה בעצם המציאות האנושית, היא איננה מציאות מופשטת, היא בהכרח מציאות של האדם לא יכול להיות תודעה טהורה. תודעה טהורה, או אם משתמש במושג, במושגים הקבליים, אור בלי כלים, אין דבר כזה בעולם הזה. העולם הזה תמיד, את האינסופיות, היא תמיד תבוא לכלל ביטוי דרך איזושהי סופיות מסוימת. ובלי הסופיות, אם אתה תהרוס את הסופיות, אז בכך גם הרסת את האינסופיות עצמה. המצב של האדם כיצור פסיכופיזי זה הדבר שמגדיר אותו. ולכן ומבחינה זאת, אז ללכת או כאן המצוות מקבלות את המקום שלהם, או לא רק המצוות, לימוד תורה וכן הלאה מקבל את המקום שלו, משום שזהו האדם. האדם הוא יצור, כן, בניגוד לדקארט שאומר אני מכיר, אני קיים, הרי לפי המערב אפשר לבוא ולומר אני עושה, אני קיים. זאת אומרת, אין דבר כזה, הכרה טהורה היא איננה הקיום. הקיום הוא תמיד להיות גם בפועל, ובפועל כאן מקבל, כפי שאמרתי, במובן אחד, וזה הדבר המעניין, כיוון שהמערב משתמש גם במובן השני, את זה נראה בהמשך. אבל בפועל כאן במובן הראשון זה אומר לעשות משהו, זה אומר לדבר, זה אומר לחשוב וכן הלאה. זאת כאמור המציאות של האדם בעולם הזה, ומהסיבה הזאת המערב גם מגדיר את האדם כאדם, כיצור שהוא תמיד בתנועה. אולי ננסה קצת להסביר את הדברים, אבל לפני כן יש כאן באמת המון קישורים. אולי אני אזכיר עוד רעיון אחד שהוא מופיע בהרבה מקומות אצל המהר"ל, גם בפרק שלנו. המהר"ל בעצם מכיר את האדם כחי מדבר. בניגוד לראשונים שמשתמשים בביטוי מדבר בדרך כלל ככוח דברי, ובעצם הם לא מתכוונים לדיבור, הם מתכוונים למחשבה. אני לא יודע בדיוק כבר דיבור על זה, אבל אני לא זוכר בדיוק איך המילה דיבור התגלגלה כאן. הרי המהר"ל משתמש במונח שהוא מקורי לא חי מדבר. מה הוא מתכוון? כלומר, ההגדרה של האדם שהוא מדבר, כן? היצור, אם תגדיר את האדם, אז הוא לא קוגיטו, הוא לא יצור חושב, הוא יצור מדבר. למה המהר"ל מגדיר את האדם כמדבר? דווקא למה הוא חי מדבר? התשובה, אם נסח את זה במישור הפשוט, המהר"ל לא מקבל עמדה שיש מחשבה טהורה, מחשבה חסרת מושאים. שכל בפועל, במובן שאתה יכול לחשוב את האידאה בלי להזדקק למושאים. אין דבר כזה. או כשאתה חושב, אתה בהכרח חושב בתוך מילים, בתוך אותיות. כשאני אומר בהכרח, אני מתכוון לאדם בעולם הזה, לאדם האנושי. הרצון, נגיד, לעשות מדיטציה באיזה סגנון שלא תהיה ולהגיע לאיזושהי מחשבה שאין בה מילים, לפי המהר"ל היא איננה מגדירה את מצבו של האדם בעולם הזה. האדם אחרי מותו בעולם הבא, ודאי שיש את האור בלי הכלים, נאמר ככה, אבל כאן צריך לבדוק בדיוק איך. אבל בעולם הזה המחשבה היא תמיד מחשבה שיש איתה איזשהם מילים. כשאנחנו חושבים, אז לרוב אנחנו מדברים. השאלה, האם אפשר לחשוב בלי לדבר? האם אפשר לראות את הרעיון כמו שאפלטון מציג את זה, לראות את האידאה שלא דרך משהו מסוים, דרך דימוי, אם זה דימוי מושגי שיש לנו בראש, או מילים שהן מהוות תחליף לאותו דימוי וכן הלאה. לפי המהר"ל, מכל מקום, ההגדרה של האדם בעולם הזה שהוא חי מדבר. למה המילה חי מדבר דווקא? הדבר הזה הוא באמת נקשר לדברי קבלה. עולם הדיבור בקבלה מוגדר בזוהר הקדוש, הוא מוגדר כמלכות חי. מלכות, כן, ספירת המלכות, המלכות של עולם האצילות היא מלכות פה, היא הדיבור. כלומר, עולם האצילות שהוא העולם של החוכמה, עולם הרוחני, הספירה או הדרגה הכי נמוכה שבה היא הדיבור. הדיבור, ככה המהר"ל מסביר בכמה מקומות, כמו בנתיב הלשון, נתיב השתיקה, בנתיבות עולם ועוד מקומות, הדיבור הוא סינתזה של שני דברים. כשאני עכשיו מדבר אליכם, מצד אחד יש כאן משהו פיזי. אותם רקטים שנעים עכשיו באוויר, או אותם הרקטים הווקליים, האנרגיה וכן הלאה, היא משהו פיזי, משהו שניתן למדידה וכן הלאה. מצד שני, הדברים הפיזיים הללו הם למעשה, או בתוכם שוכנת ההבנה, שוכנת המובנות. אני עכשיו מדבר אליכם, אבל הדיבור הזה זה לא בלה 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 בלה, זה לא לעשות רעש, אלא הדיבור הזה, אתם מבינים את מה שאני אומר, וגם אני מבין את מה אני אומר. כלומר, בתוך הדיבור שוכנת הבנה, זה לא לעשות רעש. יש כאן באמת דבר מאוד מעניין, שהתפיסה הזאת של הדיבור, בניגוד לתפיסה, נאמר, הרגילה הקלאסית של הדיבור, שרואה את היחס בין המילה לבין המושג והמשמעות, יחס של סמן למסומן. כלומר, יש כאן איזושהי מילה, אות, אם זו המילה כתובה או המילה בדיבור, היא סימן על משהו שנמצא מחוצה לה, זה יכול להיות מושג משמעות. הרי התפיסה של המהר"ל או של הקבלה בכלל היא תפיסה אחרת. המסומן, שזאת היא המשמעות או האור, שוכנת בתוך המילה. אין כאן שני דברים. כשאני מדבר אליכם, אני לא עושה פעולה כפולה. א', אני חושב על מה אני אדבר, אחר כך אני מדבר, ועכשיו אתם קולטים באוזניים, האוזניים זה עובר באמצעות העצבים למוח, ובמוח יש כזה מכשיר שמתרגם את זה לתודעה, להבנה. מכשיר מוזר, משום שהוא צריך להיות מכשיר חצי פיזי, חצי לא. אין דבר כזה. ראשית כל, כל אחד יודע שאני בכלל לא יודע מה אני אגיד במשפט הבא, כמובן. אני לא יודע מה אני עכשיו הולך להגיד. כלומר, אין כאן איזה מצב שבו אני עכשיו חושב רעיון ואומר אותו. יש כאן אמירה שהיא אחדות אחת. האחדות הזאת, לפי המהר"ל, היא בעצם מציינת את מצבו של האדם. המילים הפיזיות, שהם דברים, הם עצמים פיזיקליים, אנרגיות פיזיקליות, הם למעשה, הם הופכות להיות לבושים, או בלשון מודרנית, הם נמצאים בסינתזה עם המשמעות, עם המובנות. זה לא שני דברים נפרדים, זה עצם אחד. העצם של הדיבור, שהוא הצירוף של הלבוש, שזאת היא המילה, עם המשמעות ששוכנת בפנים. המילים, אותם עצמים פיזיקליים, הם הופכים להיות אחד עם המשמעות, עם האור שקיים בתוכם. ומבחינה זאת, האדם הוא מדבר. הוא יצור, בעצם הגדרתו, הוא יצור, כפי שאמרתי, יצור שהוא מציאות של שכל בחומר, של תודעה במצב, בלבוש פיזי וכן הלאה, וזהו מה שמגדיר אותו. אבל מה שאני מתכוון שוב, שהמהר"ל תופס את האדם, זאת היא ההגדרה של האדם. האדם הוא לא שכל, הוא לא תודעה, אלא הוא שכל שנתון בחומר. הוא אותה סינתזה בין העצם האלוקי האינסופי לבין הלבוש שמעצם הגדרתו הוא סופי. זה דבר מאוד מעניין לתפוס את זה, זאת אומרת, אני קצת מעיר ביחס לנושא של הדיבור. כשאני מדבר אליכם, זה בעצם, זה משהו הרבה יותר חזק מאשר שאני עכשיו מפליט כל מיני סימנים שמלמדים על משמעות. בעצם אני נמצא בתוך המילים, וכשאתם קולטים אותם, אתם גם כן נכנסים לתוכם. הרי מה שאתם קולטים זה לא רעיונות. תחשבו מה עכשיו קורה. כל אחד יסתכל על עצמו ועל החבר שלו. מה מתרחש אצל כל אחד, מתחילה ממשית? אני רואה שמישהו כאן מחייך. מה מתרחש? קולטים רעיונות? אף אחד לא קולט רעיונות במובן שיש לו מודעות. אלא מה? יש כאן איזה... קולטים דיבור. זה הכל. זאת אומרת, מה זה דיבור? זה אווירה מסוימת, ניגון מסוים, תחושות וכן הלאה, זרימה מסוימת. זה מה שבדרך כלל מתרחש כרגע בעיניים, כן? הרעיונות הן נמצאות באיזשהו מקום מאחורה. במרכז של הדברים. מה שיש כאן זה זרימה של דיבור, שהיא הדבר שקיים. תשימו לב, זה לא שהדיבור הזה עכשיו תיתן לו רדוקציה למשהו שהוא מחוץ אלו. אחר כך, אם מישהו ירצה לשבת עם עצמו, יוכל לנסות להתרכז ברעיון. אבל אם הוא גם לא יעשה את זה, משום שהוא פשוט ימשיך הלאה לדבר. זה מה שהוא יעשה. ומבחינה זאת, בתוך המילים אני נמצא שם. באיזשהו מקום אני יוצא, הייתי אומר באמונה, אם הייתי מנסה להיות עקבי בעקבות המהר"ל, יש בתוך המילים, כן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, סוסי אש ונמעט ון דאורייתא. האותיות של התורה הם סוסים של האש. בתוך המילים הנשמה שוכנת, האווירה, הצלילים של המילים, גם התוכן שלהם, אבל לא רק התוכן, הניגון, האופי שלהם, החיתוך שלהם, הצירופים וכן הלאה, הם יוצרים משהו מאוד ייחודי. המשהו הייחודי הזה, זאת אותה נשמה שהיא נמצאת בתוך המילים, היא שוכנת בתוכם, היא לא משהו שנמצא מחוץ אליהם, היא למעשה מתלבשת בתוך אותם דיבורים. לכן הדיבור נחשב, אם משתמש בזור של החסידות, כלבוש. הוא לא משהו חיצוני, והמפגש ששניים מדברים הוא בעצם הרבה יותר עמוק ובסיסי מאשר בציור הראשון של הדברים. מכל מקום, האדם מבחינת הגדרתו הוא מדבר, כן? חי מדבר, זה מה שמגדיר. כן, במקום אני חושב, אני מדבר על אני המדבר. כן, האדם הוא אדם לעמל יולד, כמו שמהר"ל מביא כאן, ומי יודע לאיזה עמל, הוא אומר לעמל פה. זה מה שמגדיר אותו. יש בו כמובן תכונות יותר גבוהות, הוא יכול גם, יש בו גם את היכולת להגיע לאור, כן, להפשטות היותר גבוהות, אבל מה שמגדיר אותו כיצור אנושי, כיצור שנמצא בעולם, זה היותו מדבר. שהמשמעות הראשונה, שאתה לא יכול ללמוד תורה זה לא לעשות מדיטציה. ללמוד תורה זה ללמוד תורה, ראשית כל לדבר, כן? זה הייתי אומר המשמעות הראשונית של הדברים. מה זה נסביר? אולי יוסיף עוד נקודה, נקרא אחר כך גם קצת בפנים. אם נחזור שוב להשוואה לרמב״ם, אז בעוד שהרמב״ם בעצם בנה את שיטתו על ניתוח של התודעה, וזה משום שהוא תופס את התודעה ואת השכל כאדם, כעצמות של האדם, זה להיות ראשו לדעת שאני, להיות מודע, הרי המערב בתפיסה שלו בונה את הדברים בצורה שונה. להיות זה לא להיות מודע, גם כשאני לא יודע אז אני קיים, זה צד אחד, פה עצם אלוקי אינסופי. מצד שני, העצם האינסופי הזה תמיד שרוי בחומר, תמיד שרוי בתוך סופיות. הדבר הזה בא להסביר את המונח השני, שאדם הוא תמיד, כפי שאנחנו נראה בפרק שלפנינו, הוא יצור שקיים בכוח ויוצא לפועל. בראשו של דבר, שהאדם הוא, אם נשתמש זה מזכיר אגב גם תיאוריות מודרניות, האדם הוא תמיד יצור שחורג מעצמו. הוא אף פעם לא יצור שהוא נע. הוא תמיד יצור שהוא קיים מחוץ לו. הוא קיים כתנועה, הוא קיים כמשהו שנמצא בכוח, כפוטנציה שצריכה לצאת אל הפועל, וזהו קיומו. כפי שהמהר"ל מסביר כאן, האדם לא יכול להיות במצב סטטי. הוא לא יכול להיות במצב של אי תנועה, אלא מה שמגדיר אותו זה, כמו שאומרים גם אקסיסטנציאליסטים מודרניים, מה שמגדיר אותו זה בעצם שהוא קיים חריגה מעצמו. זה ישות שלעולם היא קיימת, הייתי אומר בצד מסוים, כמחסור, כחוסר שלמות, וזה הוא קיומה. קיומה הוא בכך שהיא איננה שלמה, אלא שהיא יוצאת ודורכת ומנסה להשלים את עצמה. ראשית כל, מבחינה ממשית, מה זה מבטא? זה מבטא באמת את העובדה שהאדם הוא יש בו תמיד צד שהוא שואף למשהו, צד של מחסור, צד של רצון לשלמות. אפשר להסתכל על זה בצורה יותר אופטימית, אפשר כמובן להסתכל על זה בצורה פסימית, אבל בכל אופן הוא תמיד יצור שקיומו הוא בכך שהוא עדיין לא. הוא אף פעם לא נמצא באיזה מין הרמוניה, אחדות שלמה עם עצמו. יש לו תמיד את השאיפה, יש לו תמיד את הרצון, הוא תמיד משליך את עצמו אל משהו שמחוץ לו. יש כמובן הבדל גדול בין ההסבר שהמהר"ל נותן לדברים הללו לבין ההסבר שהפילוסופים המודרניים נותנים לזה. המהר"ל מסביר את המצב הזה מעצם ההגדרה של האדם, כיוון שאדם הוא מצד אחד יצור אינסופי, כן? ומצד שני היצור האינסופי הזה תמיד נמצא, הוא חייב להיות בתוך לבוש, בתוך ביטוי סופי. הפער הזה, או הייתי אומר המפל הזה שבין האינסופיות שיש לו לאדם לבין העובדה שהוא בהכרח צריך, על מנת להיות קיים, להיות בפועל, הוא צריך להיות בתוך הסופיות שלו, הוא לא יכול להיות קיים כהפשטה. זה עצמו, הייתי אומר, יוצר איזשהו מתח, איזשהו מפל, שהוא אף פעם לא נגמר. כיצור אינסופי, הוא ודאי רוצה לבטא את אינסופיותו, את אותה שלמות טוטלית מלאה אלוקית. אבל מבחינת היכולת שלו לממש או לבטא את הדבר בעולם, אין דבר כזה. הוא לא יכול לממש את עצמו, להגיע לכלל סיפוק מלא. מי ילווה אותו, הייתי אומר, חוסר סיפוק כרוני. הוא קיים, אבל הקיום שלו הוא אף פעם לא קיום שבאמת מבטא את מה שהוא. ולכן, ומהסיבה הזאת, אז תמיד האדם הוא יצור שקיים בכוח, והוא צריך לצאת לפועל, וזאת היא מציאותו. זאת אומרת, אם הוא יעצור, אז למעשה הוא מפסיק להיות קיים. אולי תכף אני אסביר גם את הנקודה הזאת. בכל אופן, חוסר הנחת, חוסר המנוחה, העובדה שהאדם הוא תמיד קיים, הוא תמיד חורג מעצמו, העובדה הזאת מוסברת בכך שהלבושים הם לעולם לא יכולים להכיל את האינסופיות האנושית, ולכן תמיד האדם רוצה, כן, שאתה, זה אפילו בא בכלל ביטוי, אתה רוצה ללמוד גמרא, אתה רוצה להבין את הסוגיה, מתעמק, מנסה להסביר עוד יותר, להבין עוד יותר, להסביר עוד יותר, אף פעם אתה לא תגמור. הבירות השלמה שתקבל, אף תמיד תרגיש שעוד לא מיצית את העניין עד סופו, עוד לא הגעת, לא הגעת עד התשתית עצמה, אף על פי שמבחינה הגיונית רציונלית, אז הסברת את כל מה שניתן להסביר, אבל תמיד מלווה תחושה של אפשר הלאה, אפשר עוד להעמיק ולא עוד, אלא שהתחושה הזאת היא למעשה מה שדוחף את האדם כל הזמן להמשיך ולהבין יותר ולהעמיק יותר, לנסות להבהיר לעצמו יותר את הדברים וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה נובע מתוך אותו פער שקיים בין האינסופיות האנושית לבין הסופיות. משל נאמר לאומן שמנגן מוזיקה, שמחבר מוזיקה, הוא רוצה לבטא משהו אינסופי בתוך המוזיקה, אבל בעצם אף פעם הוא לא יכול לבטא אותו, תמיד הוא יחוש אכזבה, כמו שאומנים מתארים. אחרי חדוות היצירה הגדולה, תמיד תבוא הנפילה של בעקבותיה, משום שגם הנפש לא תמלא כמו שהמהר"ל מסביר כאן. זה בעצם המגדיר את האדם כיצור שיוצא מהכוח אל הפועל. יש כאן עוד נקודה נוספת שאני רוצה להעיר בהקשר הזה, זאת הנקודה של התנועה. למה האדם הוא יצור שנע? הדבר הזה הוא בעצם נגזר מתוך ההבנה הקודמת, כיוון שאותה סינתזה שעליה אנחנו מדברים, הרצון לצרף או לבטא את האינסופיות בסופי, אבל מצד אחד האדם רוצה לבטא את האינסופיות, כן? מצד שני האינסופיות הזאת היא תמיד תבוא לכלל ביטויים בסופיות. איך בעצם יש לו יכולת, הייתי אומר, אם הוא יהיה רק סופי, אז באותו רגע הייתי אומר, הוא נעלם. מה שנותן לסופיות את משמעותה, את קיומה, זאת היא העובדה שהאינסופי בא באותה סופיות לכלל ביטוי. הדבר הזה מחייב תנועה מתמדת, מחייב, הוא לא יכול להיות מצב סטטי. תנועה היא צירוף בין שני דברים, בין תנועה זה תנועה מ-ל, כן? התנועה יש בה תמיד איזשהו מתח, לכן אנחנו לא יכולים לפרק את התנועה. מי שמכיר את התנועות של זנון, זה בעצם ביטוי לדבר הזה. זאת אומרת, התנועה היא תמיד תנועה שיש בה איזה רצף מילה. הרצף הזה הוא היכולת לקשר שני דברים שבעצם הם לא יכולים להתקשר. האינסופי הוא לא יכול לשכון בתוך הסופי. איך הוא יכול בכל זאת להתחבר לסופי? דרך העובדה שהסופי כל הזמן נע לקראתו, או הסופי כל הזמן מבטא אותו. בעצם ההגדרה, יש כאן נקודה מאוד עמוקה, בעצם ההגדרה, הייתי אומר, האונתולוגית של התנועה, המהות של התנועה, היא למעשה קישור בין אינסופי לבין סופי. ולכן התנועה היא היכולת להתקיים כיצור אינסופי בתוך הסופיות. בזה שאני עושה משהו ונע לקראת השלמות, מסביר המהר"ל בכמה מקומות, בזה השלמות קיימת. אומנם היא קיימת כמצב, כחיסרון, היא קיימת, אם משתמש שוב במונח מודרני, בכך שהיא לא נמצאת, אבל היכולת שלה, איך זה בא לכלל ביטוי, העובדה שהיא לא נמצאת, זה שהיא לא נמצאת, זה אומר שהיא נמצאת גם כן. אם היא בכלל לא הייתה באופק, אז לא היה כאן חסרון. עובדת החסרון, שהיא באה לכלל ביטוי שהנה אני משתוקק ושואף ופועל לקראת אותה שלמות, זה אופן קיומה של השלמות במצב חסר שלמות. וזה בעצם מגדיר את האדם. שלמותו, אינסופיותו של האדם, בא לכלל ביטוי בכך שהוא כל הזמן קיים בתנועה, בכך שהוא יצור חסר מנוח, בכך שהוא יצור שיש בו כל הזמן שאיפה לשלמות, והשאיפה הזאת היא מעצם הגדרתו, הוא לא יכול להיות אחר. ברגע שהוא יעצור, באותו רגע הוא גם יפול מטה, משום שהיכולת שלו לקיים או לממש את האינסופיות, להביא לכלל ביטוי את האינסופיות, זה רק בתוך אותה תנועה שמסנתזת בתוכה, אם אפשר לדבר ככה, להתבטא ככה את אותה אינסופיות. יש כאן רעיון, אני מקווה שיצלח לי להבהיר את זה, רעיון מאוד, מאוד, מאוד עמוק ומאוד יפה. שהמהר אומר שהאדם מבטא את שלמותו בכך שהוא דורך לאותה שלמות, פירושו של דבר שכשאני הולך לקראת משהו, יש כאן איזשהו מטה, יש כאן איזשהו רצון שנמצא גם בהווה להגיע לאותה שלמות. השלמות היא קיימת בהווה, אבל היא קיימת בהווה דרך שלילה, היא לא קיימת בהווה דרך חיוב, כי הרי אני לא שלם, אבל בכך שאני קיים כלא שלם, העובדה הזאת, ויש לי את הרצון ואת המתח לקראת אותה שלמות, זה אומר שאותה מציאות בפועל היא בעצם קיימת כרגע כמצב של בכוח. אבל עצם ההגדרה של המצב כמצב של בכוח, הוא מכיל בתוכו בכוח את מה שהוא לא. וזה מה שמגדיר את האדם. האדם תמיד הוא משהו שהוא עדיין לא. הוא אף פעם לא יכול לצאת לפנסיה. ברגע שיוצא לפנסיה הוא מת. הוא תמיד משהו שהוא לא. וזה מה שגורם לו לקום בבוקר, לפעול, לעשות, להרגיש משמעות במה שהוא עושה. זה נקרא לחיות. לחיות במובן מסוים זה להיות חסר. ברגע שאדם מפסיק להיות חסר, אז זה אומר שהחלק האינסופי באיזשהו מקום נעלם. ובאותו רגע, אז בעצם גם הוא נעלם. מה שנותן משמעות לקיום של האדם, מה שנותן קיום לקיום של האדם, זה אותה אינסופיות. שהיא כל הזמן רוצה, לוחצת, הייתי אומר, לבוא לכלל ביטוי. בבקשה.
אני שאנחנו מדברים על האינסופיות, אנחנו באמת מצפים שהמצב בפועל יתממש בכוח. אם אנחנו מדברים על, כדוגמה, על איזושהי אידאה של עולם הבא, עולם שהוא סטטי, אז בעצם, מן ההרגשה שלנו, מה זה עולם הבא? אנחנו בכל זאת מנסים לקבל את זה כאיזה משהו שיתממש בסופו של דבר, שיתממש בכוח. אבל בעצם, מבחינתנו אין לנו שום תפיסה במושג הזה של עולם הבא, זה בכלל, מבחינתנו זה מה? מבחינתנו, אני אומר, מבחינת הסתכלות, זה אף פעם לא התממש בצורה של ויכוח, אז מבחינתנו אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו מצב כזה, אבל להבין אותו, אם אנחנו מסתכלים עליו בצורה הפשוטה, אז זאת אומרת, זה הרי לא אף פעם לא התממש בכוח.
כן, אתה לא יכול להבין אותו, אתה יכול לנגן אותו, לרקוד אותו. להיות אותו אי אפשר, אבל מה אפשר לעשות? אפשר, כמו שאמרתי, לבטא. איך אתה מבטא? אתה מבטא את זה על ידי תפילה, על ידי ריקוד, על ידי עשיית פעולות שהן ביטוי של אותה אינסופיות. כשאדם עושה מעשה טוב, מעשה טוב, אז הוא מבטא כאן משהו שהוא אינסופי, אבל הוא מבטא אותו בתוך אותו משהו סופי, וכן הלאה וכן הלאה.
זאת אומרת, לטעום את
ה...
להרגיש את החיסרון,
זאת אומרת,
להרגיש את ה...
להרגיש את החיסרון, אבל גם להרגיש את השלמות.
להרגיש את
ה... בתוך הפעולה הסופית, יש משהו אינסופי. אולי תמיד סופי, אולי תמיד משהו מסוים, לא משהו אינסופי. אבל לכך אני מבטא איזושהי אינסופיות, אני מבטא חסד, אני מבטא אהבה. וכן הלאה, אהבה יכול להיות שהיא אינסופית, אני מבטא אותו במשהו מצומצם, אבל המשהו המצומצם הזה, אז הוא איננו משהו שירבט כל מלוא האהבה, הוא בעצם משהו מוגבל, אבל יחד עם זה, הוא ביטוי, אני אוהב משהו, נגיד באופן אינסופי. עכשיו אני עושה לו כל מיני מחוות, המחוות הן קטנות, הן אף פעם לא יכילו את אותה אהבה, אבל בכל זאת אותה אהבה היא שוכנת בתוך המחוות הסופיות. עכשיו יש כאן, אם אשתמש אל תחת את המשל עד סופו, אם אני ארגיש שהמחווה הזאת זה הכל, זה כל האהבה שבינינו, אז אין בינינו אהבה. אז כל מה שאתה שווה זה אותם פרחים שנתתי לך, לא יותר מזה. אבל אם הפרחים הללו הם בעצם הביטוי של האהבה, אבל הם אינם הביטוי המלא והכולל, אלא הם בעצם תמיד מנסים להמשיך הלאה, יש כאן איזו הרגשה של משהו לא שלם, שבשלמותו מבטא את השלמות, הדבר הזה הוא יכול לבטא את השלמות דרך העובדה, דרך התפיסה שהוא לא שלם, ודרך הדחף שיש לו תמיד לתת עוד ועוד וכן הלאה. השלם מבחינת התודעה האנושית, זה בדיוק מה שאמר על מסביר. מבחינת המציאות של האדם בעולם הזה, אז אין אף פעם שלמות. אף פעם אתה לא תכול, כן, השאיפה של האדם, יש כאן מראש איזה ויתור, שאתה, אם תרצה להבין את הסוגיה עד הסוף, אף פעם לא תגמור את הסוגיה, כן? ומבחינה זאת יש תמיד אצל האדם רצון להתקדם, להמשיך, להבין יותר את הסוגיה. מצד שני, גם חשוב להבין את העובדה שאף פעם אתה לא יכול להגיע לסוף. משום שמי שרוצה להגיע לסוף של הסוגיה, אז אנחנו יודעים מה קורה לו, אז הוא נתקע בסוגיה וזהו. זאת אומרת, מצד שני, יש איזה מקור, כמו שאמרתי, מקור אינסופי לאותו דחף. וזה האופן של השלמות, זאת היא אחת הנקודות היפות כאן. היכולת של האדם להכיע את אותה שלמות, את אותה אינסופיות, ודווקא בתוך היציאה הזאת מן הכוח אל הפועל, כן? זה מה שמגדיר את האדם בעולם. זה מתקשר לעניין נוסף, והוא כבר מתקשר במישרין לנושא של המצוות. המונח שהמהר"ל משתמש בו, אז אולי אני אציג קצת כדי להבהיר. אם כן, היציאה לפועל פירושו כפשוטו. כפועל זה אומר שאני צריך לדבר את מה שאני חושב, שאני צריך לעשות, שאני צריך לפעול, שאני צריך לצאת לפועל במובן להתממש. זה המובן המאובטח שהמהר"ל נותן למושג של לצאת לפועל. אבל, רק אני אסיים, המהר"ל משתמש במושג של בפועל גם במובן של הרמב"ם. לצאת לפועל זה גם במובן להגיע לתוך אותה שלמות של השכל שכבר איננו נתון בגוף. המהר"ל מצד אחד אומר, האדם הוא יצור שיוצא מהכוח אל הפועל, שכוונתו כפשוטו, הוא צריך לעשות דברים, ללמוד תורה, לעשות מצוות, הוא לא יכול לשבת. כן, הפילוסופים, הזכרתי פעם באחד השיעורים, הגדולים לא התחתנו, משום שהם לא היו, הם רצו לחשוב אצלם זה נקרא להיות, ולהתחתן זה בלגן שלם וכאב ראש. אבל המהר"ל אומר, לא, האדם הוא יצור שצריך לצאת לפועל. צריך לצאת לפועל זה אומר שהוא צריך לפעול במציאות, כן? וזאת שלמותו בעולם הזה. בעולם הזה אין לו שלמות אחרת. לנסות להגיע לאיזושהי שלמות מופשטת, מדיטטיבית וכן הלאה, זה לא קיים מבחינת העולם הזה. זה נקרא לצאת בפועל. מצד שני הוא משתמש גם במונח, אומר, שמתי האדם יוצא לפועל בעולם הבא. וזה כבר המובן ברגע שהוא יוצא מהגוף. וזה כבר המובן של הרמב״ם. זה הבפועל של הרמב״ם. מה בעצם, או יש כאן למעשה שימוש, הייתי אומר, הפוך במושגים הללו, מה הזיקה או מה הקשר בין השלמות של האדם בעולם הזה, שהיא יציאה אחת לפועל, לבין השלמות של האדם בעולם הבא, שזאת כבר יציאה לפועל שהיא רוחנית, היא לא מימוש פיזי, אלא היא מימוש רוחני. מה שנראה, אני אזכיר את זה כרגע במשפט, נראה את הדברים בפנים. המושג אולי שהמהר"ל משתמש בו הרבה, מי שראה, למד או מתכוון לראות את הפרקים הראשונים, זה המצוות שתפקידה לזקף את האדם, לצרף את הבריות. כאן הפירוש של הדברים למהר"ל, אני אומר את הדברים גם בין השאר, יהיה להם ערך אם מישהו ינסה קצת ללמוד את המהר"ל בפנים וללמוד אותו, לנסות גם להבין. המושג שהמהר"ל משתמש בו זה המושג של צירוף, כן? זיכוך, כן, הקדוש ברוך הוא יבא מצוות לעם ישראל כדי לזכות אותם. המהר"ל מסביר לזכך אותם. כן, אין הבדל בין שוחט מן העורף לשוחט מן הצוואר, אלא לא לבנות מצוות אלא לזכך את הבריות. המובן שהמהר"ל משתמש במושג לזכך זה בעצם מובן קבלי, שפירושו לזכך את החומר, לזכך את הלבושים. זאת אומרת, וזאת היא, בנקודה הזאת בעצם אני אסגר את המהר"ל. השלמות של האדם בעולם הזה היא שלמות פסיכופיזית. השלמות הזאת היא בעצם שואפת שהאדם כל הזמן יזכך יותר ויותר, או ירחיב יותר ויותר את הצד הפיזי שלו, את הצד שלו בעולם הזה, כדי את הצד של החומר כדי לבטא את האינסופיות. העלייה של האדם בעולם הזה פירושו של דבר ליצור כלים לבושים כמה שיותר יוכלו להכיל את האינסוף. משל למה הדבר דומה לשפרה של המוזיקאי, הוא רוצה לחבר את המוזיקה שלו, את הסימפוניה שלו, שבה הוא יבטא בעצם את מה שהוא רוצה לבטא ואף פעם לא מצליח לבטא, וכל פעם הוא ינסה את זה מחדש, וכל פעם במידה שהוא מתכוון אז המוזיקה שלו עוד יותר תתקרב. התפקיד של האדם בעולם הזה הוא לזכך, אבל מה לזכך? לזכך דווקא את הלבושים, לזכך את החומר, וזה בעצם התפקיד של המצוות. אולי נשתמש בעוד משל, במשל של השפה שכבר השתמשתי בו. אני רוצה לבטא רעיונות באמצעות הדיבור. תמיד ישנו פער בין מה שאני מבין, במידה שזאת הבנה עמוקה, לבין מה שאני אומר. וכל פעם הדיבור, השפה, המילים, הם משהו חומרי ביחס למעוף ולעומק של הרעיון. ואז כל פעם אני מנסה לשכלל את אמצעי הביטוי שלי, להרחיב את כלי השפה, להשתמש במילים יותר מדויקות, לנסות לבנות תחביר יותר גמיש, אולי לבטא גם בדיבור הבלתי אמצעי בצורה מסוימת שיותר תגיד לאנשים. יש כאן יחס בין הרעיון שהוא האור לבין השפה, במקרה שלנו הוא הלבוש. הרצון הוא לזכך את השפה יותר ויותר כדי שהיא תהפוך להיות כלי לאור. במצב אידיאלי, אז באמת הדיבורים עצמם יביאו את הרעיון. האדם יוכל לחוש דרך המילים את אותה הערה שיש לו אותו אדם שמביע את עצמו. זה הרצון להגיע לכלל הבאה, שהתפקיד באמת הוא לזכך את העולם. וזה בעצם כבר תובנה קבלית. האדם בסופו של חשבון צריך לזכך את הגוף, צריך לזכך את החומר, שהחומר לא יהווה מגבלה, הסופיות עצמה צריכה יותר ויותר להתרחב כדי שהיא באמת תבטא את האינסופיות. רק אני אסיים את הרעיון הזה כאן. השלמות של האדם ושלמות של הבריאה בכלל זה שלמות של הנפש בגוף, כן? בעוד שלפי הרמב"ם השלמות היא בעולם הנשמות, הרי הרמב"ם המקובלים אומרים שהשלמות היא בעולם התחייה, שזה קיום הנפש בגוף. אבל כשמדובר קיום הנפש בגוף, מדובר על גוף כזה שהוא לא מהווה מחסום לנשמה. מצד אחד, כלומר מבחינות מסוימות, הקיום בפועל של המהר"ל הוא דומה לקיום בפועל של הרמב"ם, אבל בעצם הוא מגיע על ידי הקיום בפועל המהר"ל המיוחד. כלומר באותו רגע שהבפועל באמת יהפוך להיות בפועל, שהפער בין הבכוח לבין הבפועל יתפנצן, ברגע שהאדם יגיע ויוכל לשמיע את המוזיקה האינסופית שלו, אז הוא יהפוך להיות קיים בפועל במובן הזה, שזה בעצם קיום של הנשמה בגוף, אבל גוף שהוא כבר גוף זר, גוף שהוא הופך להיות כל כולו כלי או לבוש לאור אינסוף. שוב אני מכיר את זה למונחים הקבליים. כאן המהר"ל למעשה, ובנקודה הזאת הוא מתווכח, כשהוא אומר שהתפקיד של המצוות לזכך את האדם, אז הפרשנות הרגילה היא לזכך את האדם, לזכך את המידות. המהר"ל אומר לא, מה פתאום, התורה היא לא ספר מוסר, אפילו לא זה. גם לזה המהר"ל מתנגד, כי תפקידה לזכך במובן להפוך את החומר עצמו למשהו זר, לשנות שינוי, הייתי אומר, אונתולוגי, הווייתי, את הגוף עצמו, את החומר עצמו. שהאדם כיצור פסיכופיזי הוא גם יהיה יצור הרמוני, הגוף עצמו לא יהווה מחסום לפני הנפש האלוקי. אבל במצבו בעולם הזה תמיד יש את הפער שאי אפשר להתגבר עליו, ולכן הדרך היחידי להתקיים בעולם ולממש את אותה אינסופיות זה דרך התנועה, דרך הפעילות. זה פחות או יותר סיכום, אולי כבד במקצת אפשר היה לצייר את זה בצורה קצת יותר קלה ונחמדה, של אני באמת ניסיתי להראות או להמחיש לכם את הלב של הרעיונות של המהר"ל כאן בפרקים הראשונים של תפארת ישראל. מי שמעוניין, כמו שאמרתי, מוזמן לקרוא את הדברים בפנים. יש כאן, זה ממש, זה יפה מאוד גם מבחינה זאת שזה מתקשר מצד אחד למציאות, מסביר לנו את המציאות האנושית. אני חושב את התובנה הזאת של האדם כיצור שתמיד חורג מעצמו, רוצה לממש את עצמו, וזה מה שמגדיר אותו, והוא לא יכול להיות אחרת, ומצד שני הפער שהוא תמיד מרגיש וכן הלאה, זה דבר שאנחנו חושבים אותו מאוד במציאות. וגם ההגדרה הזאת של או איך המצוות משתלבות ומה תפקידה, מה המובן של הזיכור וכן הלאה, אלה בעצם הרעיונות העיקריים. טוב, עכשיו
שתי שאלות. שאלה ראשונה, כל מה שהרב אומר, זה אני מבין שזה בעצם מושרש ונובע מהקבלה, אבל לגבי חלק אחד, למה אי אפשר לומר בניגוד לקבלה שאף על פי שאדם הוא יצור אינסופי שמתבטא בסופיות, עדיין הלבושים או המעשים הסופיים שלו הם בעצם הם יותר סמל? זאת אומרת, זה לא סימן שכבר המסומן נמצא בתוכו, אלא דבר שמסמל. את עדיין אפשר לקבל את כל, את כל הגישה של המערל שאומרת שנכון, דרך האדם חייב להתבטא בכלים האלה, אדם חייב להתבטא בסמלים, האדם חייב על אדם להתקדם, על אדם בתנועה, את כל זה אפשר לקבל, אבל למה חייבים גם את החלק הנוסף הזה?
תראה, אני חושב שיש כאן מערכת שיקולים, אפשר לתקוף את זה מכל מיני נקודות. א', עצם הכוונה רוחנית או מסתרת של המציאות היא לא תהיה מוכנה לראות, הרי זה אחד מהאבני היסוד של הקבלה, שהחומר, הגוף, הוא לא סמל במובן סמל חיצוני, אלא הוא הביטוי הפיזי של אותו דבר רוחני. זאת היא תובנה שהיא בסיסית לקבלה. אז אני לא מבין מה אתה מתכוון לומר.
לא, אבל היא לא הכרחית לכל ההבנה הבסיסית של המערה לגבי תפיסתו של האדם, כי אם נקרא לזה במונחים שלך, ליצור פסיכופיזי. זה שאני חייב להתבטא במעשים, זה לא אומר שהביטוי הוא חלק מהמעשה עצמו. זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר שיש פה, היה פחות תפיסה של השאר יש במצוות או משהו מהם.
אפשר לתפוס את המצוות כסמלים, אבל כל המשקל העצום והחשיבות העצומה שיש לזיכוך, כל המושג של הזיכוך, כמו שהמהר"ל מסביר אותו, יהיה מאוד קשה להסביר אותו על הרקע של סמלים. משום שאם אתה מסביר הזיכוך, אם אתה מבין, כל העוקד של העניין דווקא בכך שיש כאן קשר מאוד אמיץ בין הלבוש לבין האור. אם הלבוש הוא רק סמל, אז אתה יכול לעקוף אותו. זאת אומרת, במובן הזה, זה כבר משהו מאוד חיצוני, אני צריך לשכלל את הסמלים שלי. אם אתה תופס את מהותו של האדם ואת הצד הפיזי שלו לא כסמל, כסמן, אלא כחלק ממציאותו, התפקיד של האדם הוא לזקף את אותה מציאות, אז יש משמעות לכל העשייה הזאת. ואז אפשר להבין את התפקיד החשוב והמכריע שיש לתורה ולמצוות. אבל אם זה הכל עניין של סמלים הסימנים, אז כל העניין הוא די מתגמד, הוא לא... טוב, אז תמיד מה שהתכוונתי, זה לא... זה רק לבנות שפה, אבל זה משהו מלאכותי, משהו חיצוני, משהו שבאמת אין לו משמעות בסיסית. כמו אם אתה בא ואומר שהשפה זה המציאות עצמה. טוב, עם נקודת מבט שלך. מעבר לזה, כל תפיסה קבלית היא לא תתנגד למין החצנה כזאת של העלייה של המצוות או כסמלים או משהו.
גם המהר"ל פה מדבר, גם בפרקים אחרים, שמדבר על צירוף, לא תמיד מדבר בקיום, הוא הרבה פעמים מדבר על צירוף, צירוף הנפש, הנפש נוטה בטבעה אל החומר.
וכשאדם... אני אסביר את הדברים הללו של צירוף הנפש לאותו מובן של צירוף הכלים של הנפש, זה המובן של הזיכוך. הרי ברגע, אתה רואה זה בכל המקומות, גם בפרק שלנו, שמציג את העובדה שהנפש לא צריכה שלמות. אני מדבר שם על דוגמה שאדם שלו עלינו נפטר צעיר, שיש לו עולם הבא, בניגוד לרמב"ם. למה? משום שהנפש היא קיימת בשלמותה. כל מה שצריך זה רק, הייתי אומר, להסיר את המחסום. כיוון שאותו אדם לא יכול היה, אז לכן הוא זוכה לשכה. אתה צריך להבין מה בדיוק הכוונה. בכל אופן, השלמות היא דבר שקיים, לא צריך ליצור אותו. מה שצריך ליצור זה דווקא הזיכוך של הנפש אצל המהר"ל, זה לא זיכוך הנפש, העצם האלוקי. העצם האלוקי
איננו... זיכוך הנפש החיצונית של האדם, אבל
זיכוך הנפש כמו החומר. זיכוך החומר של הנפש. זו הכוונה של הזיכוך. הנפש היא שכל שמודבר בחומר, וזיכוך הנפש פירושו זיכוך החומר. זאת היא הגדרת הנפש, הגדרתה היא שהיא שכל שנתון בחומר, וזיכוך החומר פירושו של דבר זיכוך הכלים, זיכוך הלבושים. זה זיכוך הנפש, לא זיכוך העצם האלוקי. הרי העצם האלוקי איננו זקוק לזיכוך. הוא כבר זך מלכתחילה, הוא עצם אלוקי. בבקשה.
אני רק ניסה לקשור את התנועה האינסופית הזו, שבעצם אף פעם לא מגיע לידי מימוש, וההיעדר הוא זה שמגדיר אותה לניסיון של חיבור של המהר"ל בין הגוף והנפש. אבל בעצם גם אצל הרמב"ם, שאין ניסיון כזה, יש כן תנועה אינסופית מבכוח ובפועל, אבל מישהו מדבר כאילו על איזושהי תנועה מוכנית לגמרי. זאת אומרת, התנועה האינסופית לא נובעת מניסיון החיבור.
לא לבד שנייה את ה...
גם אם אני מנסה לנתק בין הגוף
והנפש... יש כזו תנועה אחרת, גם אצל הרמב"ם יש התקדמות, אבל ההתקדמות כל כולה היא פנימית.
אבל גם
היא
אינסופית.
היא גם כן אינסופית, אני מסכים איתך, אבל אין לה, אבל אין לה מובן, זה לא, לא מובן לשיט כל, זה לא עשייה פיזית למשל, ובוודאי שלא לדבר. כל העשייה הפיזית, פשוט, אצל העשייה הפיזית, הנקודה שצריך להבין אותה, עשייה פיזית היא לא משהו מוחצן, שעומד כחלק מוחצן מהנפש. כשאני עושה, ניקח את הדוגמה הבולטת ביותר של ריקוד, כשאני רוקד, זה לא שני דברים שיש איזשהו רגש ועכשיו הריקוד הוא משהו חיצוני, אלא אני רוקד זה דבר אחד, הרגש ואותו ריקוד זה דבר אחד, בדיוק אותו יחס שיש בין השפה לבין הרעיון. השפה והרעיון הם לא שני דברים נפרדים, זה לא כמו שאנחנו חושבים שיש את הרעיון והוא מובע בשפה, שזאת היא התפיסה שרואה את השפה כסימן, אלא הרעיון הוא השפה, ולכן אם אתה תביע רעיון במילים אחרות זה כבר יהיה שונה. שני אנשים יכולים להביע את אותו רעיון, אבל זה יהיה רעיונות שונים, זה לא יהיה אותו רעיון, משום שהרעיון הוא לא עומד בפני עצמו כאיזה אידאה טהורה. הרעיון הוא האופן שבה אתה אומר אותו, כן? כשאני עכשיו מלמד את המהר"ל, יכול להיות שמישהו אחר ילמד את המהר"ל ולמד את אותם דברים, אבל זה דברים שונים, זה לא אותו דבר עצמו, משום שאין כאן אידאה שעומדת בפני עצמה, יש כאן את האידאה שבאה לכלל ביטוי בשפה. הרי זה למעשה אותו טעון שאי אפשר למשל לתרגם סיפור משפה לשפה. למה? או אפילו כשאתה מספר את הסיפור בלשון אחרת זה כבר לא אותו סיפור, משום שהאור איננו עומד בפני עצמו, האור הוא תמיד בא לכלל ביטוי בכלים, והכלים הללו הם אלה שמאפשרים לאור להופיע, ואין כאן הפרדה חיצונית מלאכותית. וזה נכון גם ביחס למעשה, כשאני עכשיו עושה משהו, העשייה היא איננה משהו ש... עומד מחוץ למה שהיא מביאה, אלא העשייה היא בדיוק כמו השפה, זה אחדות אחת. ומכאן החשיבות, העשייה, כמו שהיום נוהגים לומר בעולם המודרני, גם כן צורה של שפה. העשייה היא גם כן שפה. ומבחינה זאת, הצורך, כמו הצורך או היכולת לזכך את השפה, זה גם היכולת לזכך את העשייה, כשהמהר"ל מסביר שהמצוות הן בעצם הכלי, והכלי היחידי לאינסופיות או לאור אינסוף. זה בעצם מה שמגדיר אותה. אבל זה שוב פרשה שעוד נצטרך לדבר עליה בהמשך. בבקשה.
איפה אלוקים נמצא בכל התשובות? אצל הרמב״ם המתח שקיים בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כשהאדם מנסה לעבור את הפער הזה, אז הוא שואל שהוא מתנתק במציאות של עצמו ובעצם מתנתק מהחומר. הניסיון הזה להעמיד את כל המתח הזה במציאות האנושית בלבד הוא לכאורה יכול להגיע לאיזושהי מסקנה שאומר למה שארתור למשל דיבר עליו, שאם האדם מוגדר כתנועה אפשר לבצר גם כן על המושג של התנועה. בקיצור, מה שאני שואל זה לאן האדם נע, לאן הוא נע, לאן המהר"ל נע.
אז אני חושב שבתוך הדברים שלך כבר נמצאת התשובה, הוא נע לאלוקים. זאת אומרת, גם סרטר הוא לא ויתר על המושא של התנועה. סרטר, הקפיאה שלו הייתה בכלל שיש כאן איזו מציאות של שלמות. הוא טען שמה שקיים זה רק המחסור, והשלמות היא קיימת כמחסור, וזה מה שיש, אין שום דבר אחר. לעומת זאת, המהר"ל כן מדבר על שלמות שהיא קיימת. אני מדבר שהמציאות בעולם הזה היא מציאות של השלמות כמחסור, אבל וההתקדמות היא לקראת אותה השלמות, שהיא התקדמות לקראת אלוקים. וזה ודאי הבדל מוחץ בין שתי התפיסות הללו.
כן, לכאורה כמו שהוא
הובא
פה במשך השיעור הזה היה ניסיון לתאר את האדם של עצמו כבעל מתח מסוים. המתח הזה הוא זה שמניע. אם המתח הוא בין האדם לבין אלוקים, למה אני צריך לוותר על הרעיון של הרמב"ם שאני צריך להתנתק? ההגדרה, הרמב״ם, באשר הוא מנסה להגיע לאותו אלוקים טרנסצנדנטי, הוא מנסה להתנתק מהמצב הקיים שלו, ופה יש פה איזשהו ייאוש או איזשהו ניסיון להכיר במצב הנוכחי של האדם, לא ניסיון להתעלות מעליו. לפי התיאור של המהר"ל עכשיו, המהר"ל איננו נע בעצם, או איננו מוכן להתנתק מהעולם שלו.
אני חושב שזאת היא הצדה הנכונה. המערב מדבר על אדם, כן? אפילו אדם גבוה ביותר, אדם הראשון, כן? אדם קדמה, כפי שהזוהר קורא לו, גם כן אדם, במובן הזה שיש לו גוף, יש לו לבושים, איך שלא תגדיר אותם. עכשיו, המטרה היא מבחינה זאת, אם אתה כבר רוצה לדבר במונחים כאלה, המטרה של המערב שהאדם יתקרב לאלוקים. אפשר לנסח את זה שהרמב"ם בעצם מדבר על ביטולו של האדם. ועוד שהמערב מדבר שהאדם כיצור פסיכופיזי, הוא יגיע לכלל דרגת זיקות כזאת שהוא יוכל לדבק באלוקים, אבל בצד מסוים עדיין יישאר כגוף, שהרי זה מה שמבחין בינו לבין אלוקים. הוא יכול להפוך ולהיות כלי לחלוטין, כלי לאור אינסוף. הגוף והחומר מקבל, הייתי אומר, זה הגמשה אינסופית, אבל זה הגוף, זה החומר. אין כאן, כמו שהמקובלים מתארים את זה, אין כאן ויתור על הגוף בצורתו המזוכחת, וזאת שלמותו של האדם. שלמותו של האדם, בצד מסוים, אפשר להתבטא ככה, שלמות אנושית, שלמות כזאת שאיננה מדברת על הגוף. אם אתה רוצה לתקוף, הייתי דווקא תוקף את הגישה של הרמב״ם, שהרמב״ם בעצם משהו בסופו של חשבון הידיעה שהוא מציב, וכאן צריך להבין מה בדיוק הכוונה, זה ביטול האדם כאדם, כתודעה אנושית. מי שנמצא כשכל בפועל, הוא כבר בעצם מפסיק להיות בן אדם, הוא הופך להיות אלוקים. והמהר"ל דווקא מדבר על שלמות, זאת אומרת, יכול להגדיר אותה כשלמות אנושית, שהרי ודאי שהגוף איננו אלוקי, אבל יש את היכולת של הגוף להפוך להיות כלי שלו. לחלוטין שהוא מביע את אותה דבקות, את אותה אינסופיות. וזה בניגוד לסרטר, שהוא בכלל קוצץ את החלק הזה האינסופי. זאת אומרת,
סרטר... מה אמר על סרטר?
מה שצריך להגיד על סרטר, שהוא אפיקורס, מה אתה רוצה שיגיד עליו? מה? אני חושב שהוא האפיקורס אולי הבוטה ביותר שהיה אי פעם. משהו יגיד עליו?
יוצאים את הנקודת מוצר.
הם לא... א', התיאור שהניתוח של סרטר הוא שונה לחלוטין, ההסבר הוא שונה, אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. יש כאן תובנה אחת בסיסית, זה נכון. התובנה הבסיסית היא שהאדם הוא יצור שיוצא מהכוח אל הפועל. זה אני מסכים איתך. אבל בעוד שסרטר הוא פסימיסט, במובן הזה שאומר האדם הוא איזה מין כשל בתוכו, הוא אף פעם לא יכול להגיע לשלמות, הוא תמיד יחיה בתוך מועקה או בחילה או איך שלא נגדיר את זה. הרי מהר"ל הוא כן מדבר על מצב אופטימי, מצב של התקדמות, מצב שעשוי להגיע לכלל שלמות, מצב כזה שבסופו של חשבון הגוף לא יפריע לנשמה. דבר שסרטר משתמש במונחים של המהר"ל לא מאמין בו. אז החזר של, זה לא סרטר, של קמי, הוא פסימיסט. הוא אדם שנלחם, אבל הוא נלחם על הלא כלום. וכל היכולת שלו להילחם זה רק בגלל הלא כלום. כל הדבר הזה בכלל לא קיים אצל המהר"ל. זאת אומרת
שבעצם המהר"ל מקבל את הרמב"ם, הוא זקוק לו לרמב"ם, רק שהוא
זוכה
את זה לרמב"ם.
גם העולם של הרמב"ם, גם העולם הבא של המהר"ל, אם אפשר להתבטא ככה, הוא שונה משל הרמב"ם. העולם הבא של המהר"ל הוא עולם שיש בו גוף, לא עולם הנשמה. ועוד שהעולם הבא של הרמב״ם הוא עולם הנשמות. עכשיו צריך להבין בדיוק את הרמב״ם, יכול להיות שאפשר לקרב אותם אחד לשני, אבל מבחינה פשוטה זה משהו אחר, זה כמו ההבדל בין המקובלים באמת, בין הרמב״ם לבין הרמב״ם, שהללו רואים בעולם התחייה את עולם השלמות, והרמב״ם רואה לא, עולם התחייה אצלו הוא רק איזשהו אמצעי בינתיים, אפיזודה חולפת לקראת עולם הנשמות. בבקשה.
איך ייתכן שבעולם הבא הפער הזה יסגר? כי בעצם העובדה שיש בריאה גם עם העולם הבא, אז יש סופיות. יש מרפאה בין האינסופיות לסופיות. ובעצם המבנה של עולם היום צריך להישאר כאן.
זאת שאלה תשובה שאני לא מרגיש שאני כרגע אוכל לענות אליה, יכול להיות שבכלל לא, אבל זה קשור ממש לשאלה איך המהר"ל רואה את המצוות כיכולות להוות ביטוי אינסופי, אף על פי שהן מצוות סופיות, אדם עושה לולב, לולב זה משהו סופי, ובכל זאת הוא יכול להיות כלי לאינסופיות בלי להגביל אותו. זה נצטרך, כשמקווה שאני נלמד את זה, כשהמהר"ל מדבר על המצוות, אם שאני אומר מראש, אני לא בטוח שאני אצליח להסביר את זה, אבל זה בעצם הלב של הדיון. טוב, אולי נסיים ככה, כיוון שלא קראנו בפנים, חמש דקות שנקרא, נקרא ככה בדילוגים כמה משפטים מפרק ג' שנמצא בצילום שלפניכם. אולי אני אתחיל בסוף, בעמודה השמאלית, שהוא מבטא את הרעיון שדיברנו עליו, שהאדם בעצם חסר סיפוק בעולם. העמודה השמאלית ביותר בפרק ג' ובמדרש, מדרש קהלת רבה, גם הנפש לא תמלא. לפי כך תמלא במדרש, לפי שהנפש יודעת שכל אשר תיגע לעצמה תיגע, ולפיכך אינה שבעה מצוות ומעשים טובים. אמר רבי לוי, משל זה מדרש מאוד נפלא, וגם ההסבר של המהר"ל הוא נפלא. משל ירמי שאני נשיא בת מלאכים, אף על פי שמאכילה כל מעדנים מלך אני רוצה חובת כולם, יש לי בת מלאכים. וגם יש מדרש שבתים לקהלת, מדרש שיש בצד פסימי. כן, כל מה שמפעול האדם ממשו, אם אני רוצה ידי חובת כולם, לפי שמרמה לעד כאן, יש על המדרש. וביאור עניין זה, כי הנפש הזאת שהיא מלמעלה ועומדת בתחתונים, כן? היא מלמעלה, היא יצא ברפיק, ועומדת בתחתונים, תמיד היא משתוקקת אל התורה ולמצוות במה שהיא בתחתונים, כלומר עצם המציאות שלה בתחתונים, כלומר אם היא הייתה נשארת למעלה, היא לא הייתה משתוקקת. כל התשוקה, כבר כי נושא צוות דיור יובר, היא נובעת מתוך העובדה שהאדם נמצא בתחתונים. ודבר זה, כלומר מציאותה בתחתונים, חסרון מדרגה נחשב לה, שהיא עצם נפש אלוקים מלמעלה, עומדת בתחתונים. בכל דבר שהוא חסר, משתוקק אל השלמה. כלומר המציאות של האדם בעולם הזה היא מציאות של מחסור. והתורה והמצוות הם השלמה אל הנפש, זה דבר שלא דיברנו אותו מספיק, רק נתקלנו אותו. ובשלכך משתוקקת הנפש לתורה ולמצוות לצאת אל התורה ולהיות מושלם. אומנם לא תסבע מצוות ומעשים טובים. במה שהיא עומדת בתחתונים בגוף האדם, כלומר יפן לא תוכל להגיע למצב של סובע, למצב של סיפוק מלא, שדבר זה ממדרגת עצם הנפש היא מלמעלה, ולכך אינה מושלמת בתחתונים בגוף החומרי, וכיוון שאינה מושלמת אינה שבעה מצוות ומעשים טובים, רק היא משתוקקת תמיד להיות מושלמה לגמרי, והיא מוגדרת כתשוקה. אינה מושלמת עד שתבוא אל התכלית במה שהיא עצם אלוקים מלמעלה. התכלית אבל היא לא בעולם הזה, כפי שמסביר. וזה שהוא מדמה אותה אל בת מלך שנמצא לעירוני, אם שהוא נותן את כל מעלני עולם, באמת זה יהיה חובתו, כמה שתוכל, כמה שתשאל, וכמה שתעשה גם דברים חיוביים, לא יעזור. חוסר הסיפוק תמיד מפני שהיא בת מלך, והיא מתחברת אל העירוני הזה. אם כן, כלומר זה דווקא נושא מאוד חריף, הנפש שמתחברת אל העירוני. הנפש שלנו בעולם הזה התחתנה מאיזשהו עירוני אחד. העירוני הזה, מה שלא ייתן לה, לא יספק אותה. אם כן, תמיד היא חסרה כאשר עם העירוני הזה. כל שנותן לה סוף סוף, שאינו זיווג שלה. ולכך לא יכול לעשות לפי הרואי לה שהיא בת מלך, שאת כל פנים היא מתחברת לעירוני, ולא מלך. ולכן אני אצא דרך ובתו עימה, וכן כאשר הנפש היא מלמעלה, ורק כי המצוות והתורה היא מציעה לה אל השלמות. כל מקום, מה שעומדת בתחתונים, גוף האדם היא עצם נבדל מן העניינים, לא תקבל השלמה, ולכן אינה סבירה מן המצוות וכו' וכו'. אם כן, זאת היא הנקודה העיקרית. טוב, מי שיוצא יראה את הדברים לפני, מה שאני מבקש, מי שלא זקוק לדף, או אולי תחזירו לי כדי שבשיעור הבא אפשר יהיה לקרוא את הצד השני, כרגע זה אני.